אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן אבי שמאי ואלעד זוהר, שעושים איתנו את התוכנית. שלום, מאיה סלע.
שלום, יובל אביבי. אנחנו נדבר היום עם דוקטור דוד גורביץ' על הספר החדש שלו, השבט אמר את דברו. הוא כתב אותו ביחד עם המשפטן רוני לוינגר, והספר הזה עוסק במתח הישראלי בין הרצון להיות ליברלי ואוניברסלי, לבין הרצון להיות שבטי ומקומי, או הצורך, לא יודעת, כפי שזה בא לידי ביטוי בספרות, כמובן. בקיצור, מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, איך הסופרים והסופרות שלנו משקפים את הדבר הזה. אנחנו נדבר עם דוקטור גורביץ' עוד מעט, נדבר גם עם גיל סטסובר שלנו בפינה שלו ספרים שכדאי לזכור. אנחנו נדבר איתו היום על הספר יונים בדשא של וולפגן קופן, ספר שמסרטט יום אחד במינכן של 1949, העיר הגדולה אחרי המלחמה. גיל סטסובר חושב שכדאי לקרוא אותו, כדאי לך לחזור אליו.
כן, אבל עוד לפני כן, יש פרוסט חדש.
כן, פרוסט חדש.
זה די...
תחיית המתים.
זה די מדהים, לא? כמעט 100 שנה אחרי מותו, יש למרסל פרוסט ספר חדש, אז ברכות, אני מקווה שהוא שמח. סיבה למסיבה עבור אחדים, עבור אחרים שעוד לא הצליחו לסיים את הקרח הראשון של בעקבות הזמן העבוד, סיבה נוספת לייאוש, עוד ספר שלא יצליחו אותו אולי.
למה אתה כל כך שלילי? לא מבינה. כאילו, יש אנשים שקוראים מה ש... כל אחד קורא מה שבא לו.
שאני אופטימי, את יורדת עליי שאני כל הזמן אופטימי.
זה לא אופטימי, זה פשוט להציג את זה באיזו צורה נורא נורא שלילית.
סליחה.
הוצאת גלימר הודיעה שהיא תפרסם יצירה שעד כה לא פורסמה, של פרוסט בחודש הבא, ב-18 במרץ. הספר הזה יקרא 75 העמודים. הוא נכתב ב-1908, במקביל לתחילת העבודה של פרוסט על בעקבות הזמן העבוד. הטקסט נח בין כל מיני מסמכים ברשותו של המול ברנאר דה פלואה, דה פלואה. נכון, שמת ב-2018, אבל לפני כן כבר היה שותף להוצאה של כל מיני טקסטים של פרוסט שלא פורסמו בימי חייו.
אגב, הוא חשף את קיומו של הטקסט הזה, מתברר בהקדמה, שהוא כתב ב-1954 לקובץ מאמרים של פרוסט, שגם הוא ב-1954 לא פורסם עד אז. הוא כינה את הספר הזה, את הטקסט הזה, מדריך יקר ערך להבנת בעקבות הזמן העבוד. בטקסט אפשר למצוא 6 סצנות שפרוסט אחר כך מפתח ומשלב ביצירת המופת שלו בעקבות הזמן העבוד. אבל הוא אמר את זה ב-54, והוא לא פרסם את זה, הוא רק אמר יש טקסט כזה.
נכון, ברנאר דה פלואה. הגיבור של בעקבות הזמן העבוד, שרל, לא מופיע שם, בעצם הדמות שלו מחולקת לכמה וכמה דמויות, שרק לאחר מכן פרוסט קיבץ אותם, והפך אותם לגיבור שלו, לשרל.
עכשיו, הטקסט הזה נחשב לעבוד, חיפשו אחריו, כי ידעו שהוא קיים מההקדמה הזאת, במשך עשורים,
אבל... בעקבות הטקסט העבוד.
והיו אקדמאים שחשבו שזאת המצאה, הם אמרו, כן, הוא אמר שיש דבר כזה, אבל אין דבר כזה, ושהטקסט הזה בכלל לא היה קיים באמת, אבל כאמור, השבוע בגלימר מודיעים שהטקסט כן התגלה בארכיון של דה פלואה, שהוא הוריש לספרייה הלאומית של צרפת.
האמת שזה די מדהים.
מדהים.
שזה עד היום לא נודע. בארכיון הזה התגלו שתי עבודות של פרוסט, שאחייניתו העניקה לדה פלואה. הראשונה שבהם, The Mysterious Correspondent, המתכתב המסתורי, או ההתכתבות המסתורית, פורסמה ב-2019. בהכרזה באתר ההוצאה, כינו את 75 העמודים, הגביע הפרוסטיאני, ואת גילוי הטקסטים האלה לרעם. זה באמת רעם.
זה רעם ביום בהיר אפילו. אני חושבת,
זה באמת רעם. כן.
הם לא חשפו על זה הרבה פרטים, אבל הם כן אמרו שהספר הזה הוא חתיכה משמעותית בפאזל. זאת אומרת, משהו שישפוך אור חדש על בעקבות הזמן העבוד, באמצעות קריאת המפתחות שהסופר השאיר לנו, בטקסט הזה כלומר, אנו מקבלים גישה לכוך הפרוסטיאני הראשוני, המקום שבו הכל החל. אז באמת לא הייתי צריך להיות שלילי. זה לא דבר מסובך, להפך, זה דבר שמסייע להבנת הטקסט המסובך, ועל כן זה מבורך.
גם, אתה יודע, לא כולם חייבים לקרוא את זה. אתם לא עושים טובה לאף אחד. מי שרוצה שיקרא, מי שיכול, מי שבא לו.
אבל זה נורא מתסכל לקרוא, לרצות לקרוא ולא להבין.
בסדר, אז תקרא את מה שאתה יכול להבין. אני יודעת מה, אגת הקריסטי, או דברים כאלה, קלים יותר. בוא נשמע קצת צלילים. מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה, חזרנו. אפשר לומר שהאופי הישראלי, הזהות הישראלית, עברה מהפכות של ממש בעשורים האחרונים. אולי הפכנו לבני אדם אחרים, מן הסתם לספרות יש מה לומר לדבר הזה. דוקטור דוד גורביץ' ורוני לוינגר מנסים לבחון בספר חדש, השבט אמר את דברו, שיוצא בהוצאת רסלינג, את האופן שבו הספרות והנרטיבים הספרותיים מסייעים לנסח את הזהות הישראלית שנרקמת מהסוגים השונים של הקהילות שמרכיבות את החברה שלנו. נגיד שדוקטור דוד גורביץ' הוא חוקר ספרות משווה, חוקר תרבות ותקשורת, הוא כתב את פוסט-מודרניזם, תרבות וספרות בסוף המאה ה-20, האנציקלופדיה של הרעיונות, יחד עם דוקטור דן הרב והבלש כגיבור תרבות. שלום דוקטור דוד גורביץ'.
שלום רב.
השבט אמר את דברו. נתחיל אולי מהסוף, כי יש לי, כאילו יש התחלה, מה הוא אמר השבט? פשוט תגיד לנו את זה.
תן לנו סיכום קצר של איפה אנחנו.
בשתי מילים.
קודם כל, בואו נגיד ככה, השבט אמר את דברו, זה שמעת פרסומת מתוך הישרדות, זה ברור.
נכון, נכון.
זאת אומרת, כבר כשאת שומעת, בואו נתחיל בדבר השני, כשאני כותב השבט אמר את דברו, אנחנו כותבים השבט אמר את דברו, מוסיפים סימן שאלה, האם זה נכון שהשבט אמר את דברו, כלומר, האם זה נכון שהחברה הישראלית עוברת מעני, ליברלי, אליטיסטי, כביכול אוניברסלי, כן, הומוגני, שמזוהה עם סוג מסוים של אליטיזם כזה, למצב של פיצול רב שבטי.
כן.
שבו השבטים מדברים, לא איזושהי ישות אחת אחתותית שנקראת הישראליות. אז זאת אומרת, השאלה שנמצאת שם בתוך השבט אמר את דברו, והיא מנסה לבחון את השאלה הזאת, מנסה לבחון את הסוגיה הזאת בראי של הספרות הישראלית, רונית מטלון, סייל קשוע, סמי ברדוגו, וגם בפרספקטיבה של ספרות עולמית, במיוחד של מישל דלבק, כאילו שמחזיר אותנו לרעיון הזה של אין לנו כבר קהילה. בעצם זה בוחנת את הניקוד בין שתי תפיסות עולם או שני סוגים של אני. אני ליברלי, אוניברסלי, פוסט-לאומי במובן כזה או אחר, ואני כלתני שחוזר אל השבט, אל הריבוי, אל הפיצול, אל הפרטיקולריות, גם במידה רבה אל הלאומיות.
אבל אם אנחנו, אבל אני חושבת שזה נורא מעניין, כי אם אנחנו ניקח, נגיד, את האופן שבו אנחנו יודעים לדבר על זה בארץ, נגיד ימין ושמאל, אוקיי? אז אתה מחלק פה משהו לימין ושמאל, כשהימין הוא הקהילתני והשמאל הוא תמיד רצה להיות אוניברסלי.
זה בדיוק...
אבל בעצם השמאל, נגיד, השמאל התל אביבי, בוא נגיד, יש בו הרבה חזרה לקהילתנות, לרעיונות האלה.
בדיוק. אני חושב ששמת את האצבע בדיוק על הדילמה שאנחנו ניצבים. הבעיה היא שברגע שאתה מחלק את זה בליברלי, אוניברסלי, כן, ואליטיסטי, אז אתה מיד אומר זה שמאל, ואתה אומר בעצם הדבר השני, שהוא קהילתני, שבטי וכו', יוצא ימין.
כן.
ואז יוצא שכאילו התפיסה הקהילתנית היא כאילו תפיסה נאו-שמרנית, אם אפשר לומר כך. חוזרים לשבט, חוזרים לפיצול, חוזרים לקני הנאורות, מבקרים את הנאורות, מבקרים את הנאורות הישראלית, את האדם הישראלי יפה הבלורית והתואר, שהיה פעם סוציאליסט, ואחר כך הפך לליברל, כזה או אחר.
כן.
הנקודה המרכזית היא איך להקף את, המצב הזה של, של העני הליברלי, הזכוח והמרוצה מעצמו משמאל דווקא. כלומר, ליצור, כמו שאת אומרת, הרבה מאוד אליטות יחשבו שהן אליטות קהילתניות. בניגוד למה שאמרנו קודם לכן, שהן כביכול שייכות לצד השני, שמול האליטות. אז השאלה היא איך ליצור איזושהי ידעה שמצד אחד היא לא תהיה חזרה לאיזושהי נאו שמרנות שבעצם לא מאמנה לגמרי בערכים של הנאורות, בערכים אוניברסליים, ועם זאת לתת מקום לשוני, להבדילים שבטיים, גם בחברה שלנו וגם בספרות שלנו.
אז בוא רגע נגיד...
מעניינת.
אז בוא רגע נשאל, בסדר, זאת החברה, מה קורה בספרות?
מה שקורה בספרות הוא באמת מהלך, לפעמים מוצא אותם סופרים עצמם שאומרים מפלדה לפלדה, של מעבר לתיאור, הייתי אומר, תיאור של מאבק בין אותו אני קהילתני, בין אותו אני אוניברסלי.
אולי כי אנחנו נאבקים בעצמנו, אז גם הסופרים שלנו והסופרות שלנו קצת נאבקים ונאבקות בזמן שהם כותבים ספר, או בין הספרים שלהם.
בדיוק כך. תיקח למשל את אורלי קסטי בלום, אחד שאני מזכיר אותם. בספרים הקודמים שלה, הראשונים שלה, היא דווקא דיברה על אותו אני ליברלי, אותו אני ליברלי שמאבד את דרכו אוניברסלי וכללי, שזו היום תפיסות פוסט-מודרניות בספרות. אחר כך בשלט המצרי למשל שלה, כן, השלט המצרי.
הרומן המצרי, כן.
הרומן המצרי, סליחה.
כן, כן. שבט המצרי זה יפה.
נסחפתי קצת, אני מסתכל. נסחפתי עם העניין הזה. הרומן המצרי, אז היא חוזרת שוב ל-1949. איך הם עלו ממצרים? ואיך הם מקורשים? מהקיבוץ אין שמר? כלומר, מהאליטות של פעם, כן? פעם הם שמאליות סוציאליסטות, היום שמאל ליברלי, קפיטליסטית וכו'. אבל זאת אותה תחושת גירוש, ואותה הרגשה שלמרות שהם גרים בצפון תל אביב, בצפון בוניות וכו', נראים גרון פינת נורדאו, עדיין האליטות לא סופרות אותם, ואנשים האלה לא סופרים אותם, עדיין חוזרים לשם.
אז אולי אנחנו יכולים...
אותה עורב חוזרת לשקט היום, כן.
אולי אפשר לשנות את זה מימים? ימין ושמאל, לאשכנזים ומזרחים. אם יש משהו שמאפיין ספציפית סופרים ממוצא מזרחי, או סופרים שכותבים על סוגיות מזרחיות ועדתיות.
במידה, יש חפיפה בין שני הדברים האלה, כפי שאתה מבין. ושוב, אנחנו מנסים למנוע את הניקוד הבינארי הזה שבין השבט הלבן, האשכנזים, הליברלים, הקפיטליסטים, הלבנים,
אבל עדיין אתה...
המקופחים האחרים הקהילתנים. איך לצורך שלא יהיה ניגוד כל כך הרבה?
נכון, אבל דוקטור גורביץ', אתה כותב פה, כשאתה מתעסק בספרות ישראלית, אז אתה כותב על אורלי קסטלבלום, רונית מטלון, סמי ברדוגו, סעד קשוע, דורית רביניאן, מזרחים וערבי אחד. אז הם שם כדוגמאות.
נכון.
ולא סופרים אשכנזים, כן.
נכון מאוד, יכולתי להביא, אני יודע, איזושהי רומנים ישראלים שעוסקים בספרות יידיש, חרמוני, נדמה לי, בארצות הברית, אבל זה בשוליים. אין ספק שהכל הקהילתני המרכזי לא בא מהשבט הלבן, זה הרי ברור. אני מודה בזה, אין לי בעיה עם זה.
אז אני רוצה לשאול, כי בספר שלך הוא לא מתעסק רק בנושא הישראלי, אלא נכון. אתה מתעסק גם, יש כאן שער של ספרות מערבית, ואז, בסדר, יש מזרחים בישראלית, אבל פה יש לנו ג'נתן פרנזן וג'ורג' פרק נכון, ומישל נכון. וולבק, אז נכון. זה נושא עולמי, זה לא משהו פה.
בדיוק, תראי, המאבק הזה בין ליברליזם וקלטנות, זה מאבק בתוך הפילוסופיה הפוליטית של המערב, והוא כמובן גם, הוא גם מתנקס בסופו של דבר גם לספרות, לספרות מערבית. אני אציין שניים שהם בולטים מאוד בעניין הזה, של בעצם געגועים לקהילה, געגועים לאיזושהי מקומיות, בניגוד לאוניברסליות, גלובליות, פוסט-לאומיות, שמזוהה עם ליברליזם קפיטליזם. הספר האחד הוא ג'ונתן פרנזן, הוא שמאמת במינסוטה, שזה המקום, האגם ללא שם, שהגיבור נמצא ממנו, שם השורשים הקהילתנים שלו, הוא לא תפוח הגדול ניו יורק הגלובלי. הוא מראה בעצם את התרסקות של בני האדם האלה, שהוא מנסים לעזוב את הקהילתי, ולהגיע אל התפיסות גלובליות של שימור סביבה, וזאת לא מגיעים איזה מרוי תתום בחיים שלהם. אנחנו רואים את הקעגועים לקהילה, דלבק, אם אתם שואלים אותי.
כן.
המצב הרבה יותר חמור, מעניין, מרתק, כדרכו, הוא איש רב שערוריות, רב פעלים, ויש בו איזה מין כתיבה, הייתי אומר, נאו-ריאקציונית כזאת. במידה רבה, יש סוגרה עם סכנה, בזיהוי בין קהילתנות לריאקציוניזם כזה או אחר.
הוא גם היה איכשהו, למשל... אני אעיז ואומר שבאיזשהו אופן, וולבק היה הראשון, או מהראשונים, אם אני אזהירה, שהצביע על הדברים
נכון.
האלה.
נכון מאוד, כבר בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 שהוא התחיל להתפרסם, בהרחבת תחום המאבק, במיוחד בחזיקים האלמנטריים, כן?
נכון.
אז זה מאוד מעלה את השאלה, הרי נגיד שבצרפת הגל הפוסט-מודרני והליברלי, וגם בארצות הברית, מאוד מאופיין, נגיד, עם שנות ה-60 וה-70. אצלנו זה הגיע קצת יותר מאוחר, בשנות ה-90. אז יכול להיות שהוא התפקח בשנות ה-90 מהדבר הזה, ואורלי קסטלבלום התפקחה מהדבר, שהייתה נציגה של הנזרם הזה אצלנו בשנות ה-90, התפקחה ממנו קצת אחר כך, כי הכל אצלנו בעיה. וזה מעלץ את השאלה, עד כמה הספרות משקפת את התהליכים שקודם כל מתרחשים בחברה, ועד כמה היא מנסחת את הנרטיבים שעוזרים לאנשים להגדיר את עצמם. כלומר, האם הספרות היא הביצה או התרנגולת, או, או, או משהו אחר? קדם תרנגולות, אני יודע.
נראה לי שהאופציה ששיתי למוזלכן בעיניי הקדם תרנגולות, זה נראה לי את הספרות הקדם תרנגולת. זה ממש הצהרת כוונות מהפכנית.
אבל נוצר הרושם מהדברים שאתה אומר, שהיא בסך הכל משקפת את מה שמתרחש בחברה. היא לגמרי הביצה או התרנגולת.
תשמע, אני קונה את הקדם תרנגולת, אני שובר,
זה שלך.
כן, אני שובר שוויון, משהו. אני מונח שובר שוויון, כמו שאומרים בפוליטיקה. אני חושב שזה נכון מאוד לגבי פיינת השניים, וזה נכון מאוד לגבי שני אלה. ולא רק כתבים, זה מאוד מאוד נכון. אני מנסה גם בספר שלנו. היא בעצם הייתה מזוהה עם אני האוניברסלי, הפוסט-מודרני, המנוכר, בתוך החברה הטכנולוגית מנוכרת, מיואשת וכיוצא בזה. אבל אני, אז היא כתבה בחלק הראשון שלי, יצירתה, שנות ה-90 עד 2000, אז אני התחילה ללכת לכיוון הריאליזם, שמגיע לסיון נניח ברומן המצרי, ושם יש את הקהילתנות ואת השבטיות. עכשיו, פרייזן, שאמרת בעניין של הקדם תרנגולת, הוא באמת קדם תרנגולת אמיתית. מצד אחד, הוא שונא בצורה חריפה ביותר את הפוסט-מודרניסטים, אבל מעלה בעצם את הסוגיות שהם עצמם מעלים. במיוחד את הרעיון הזה של אין לנו כבר יכולת להאמין בנאורות, אין לנו אפשרויות להאמין בערכים של בני אדם, יותר בחלקיקים אלמנטריים, את הילדה של המין האנושי למין כליות סקס, כאלה חוות סקס, שאנשים מבקשים להפיג את הבדידות שלהם, חודש אחד בשנה, שבועיים בשנה, בחופשות שלהם, מחפשים סקס עם אנשים עבודים אחרים, לגמרי זרים אחד לשני, ואת ההתרסקות של החיים שלהם במצב שבו אין קהילה, כמעט יש קהילות, כל קהילות סקס, אבל זה לא קהילות במובן האמיתי.
כן, וסקס, אתה מוצר בעצם, אתה מוצר שיש לו איזשהו ערך, או ערך נמוך, או ערך גבוה, בשוק הסחורות הזה של הסקס.
בדיוק, גם שם אתה קדם תרנגולת. ושם אתה קדם תרנגולת שמטילה ביצים לקפיטליזם, כלומר אלה מקורות שנועדו רק לסחוב ממך כסף. לקחת את הבדידות שלך, את התשוקות הבלתי נרבות שלך, הבלתי מסופקות שלך, שמלות לך רק סבל אנושי, ולתמחר לך את הסבל ואת התשוקה שלך, וכך וכך יורו, וכך וכך דולרים.
בעצם
ובכל בין דולרים, אתה קונה משהו, כן.
בעצם
בקהילות כביכול, קהילתנות מזויפת אתה קונה, בקהילות סקס.
נכון. אתה בעצם באיזשהו אופן מנסח פה, והאנשים האלה מנסחים, הסופרים, את הכישלון הגדול של, אני אקרא לזה, של הפרויקט הליברלי. כלומר, שנכשל כישלון חרוץ, ולכן מה שנקרא שמאל, כבר לא שמאל, אבל תנועות השמאל בכל העולם הם בבעיה עכשיו. כלומר, הצד השמאלי שבמפה.
ההתרסקות הגדולה זה של הכישרון הליברלי, זה ההתפסקות של הבדידות האנושית, נכון? בלב הליברליות, מה נושא הליברלי? איזה דגלים מראים הליברל? קודם כל את האינדיבידואליזם, נכון?
נכון.
אבל מה זה אינדיבידואליזם? אם לא בדידות מרצון שאדם כופה את עצמו כשרוא את עצמו רק אחד בתוך כליה של מיליונים שהם בעלי זכויות וחובות כמוהו שאין ביניהם קשר אמיתי, קשר של משפחתי כזה או אחר.
סולידריות, אחווה.
הבעיה של הליברל זה הבדידות.
נכון.
זה כאילו הבעיה של הליברל זה הבדידות, וכאילו המענה הקהילתני הוא השבט, או המשפחה, או כל מיני סוגים של קולקטיב. אז זאת הבעיה הגדולה של מישל בלבק קולה עליה.
נכון.
בתוך האנשים לא מבינים, חושבים כאן מחפש שערוריות וכזה, אבל הוא אדם מאוד מאוד מלנכולי. הוא אדם מאוד שכואב את התחושה של הבדידות האינסופית, שהיא בדיוק שלו, באופן אישי וביוגרפי,
חושבת...
גם הבדידות שלנו.
דוקטור...
ליברלים, ליברלים לתאבון, כן. ומכאן המשבר, ניסיונות במענה קלטני אמיתי, כן, בסיפור. אחוז.
אני חושבת שזה מאוד מעניין לחשוב על זה, שבעצם זאת כנראה הסיבה לחזרה ללאומיות וללאומנות הקיצונית אפילו בכל העולם.
נכון מאוד.
אבל השמאל בעצם, בגלל שהוא כאילו קפיטליסטי בעצם, אז הוא לא חוזר למקורות הסולידריות שלו, שזה המרקסיזם, שזה המקום של התאגדות של פועלים, של עובדים, של סולידריות במובן הזה. לשם הם לא חוזרים.
בדיוק, אז הם נכנסים, הייתי אומר, הם באמת נופלים בין הכיסאות.
נכון.
מכאן ומכאן.
הם בודדים להחריד, מצד שני, להיות להם מחויבים הליברליים גם לקפיטליזם. כי אין ליברליזם בלי קפיטליזם, אין קפיטליזם, זה כמו חתן וכלה.
נכון.
אין מה להפריד. אז הם לא יכולים ללכת אל סוג של קולקטיביות, דיכוי, תרבותי וכו' וכו'. שלט החופש, לא יכול להיות. ליברלים לא יכולים לקחת את שלט חופש, כמו שיש נניח במרקסיזם. אז
הם
לא מרקסיזם, לא קהילה, אז הם נשארים עם הבדידות שלהם, עם המחירות שלהם, והרגשה שרק הם רואים את הרוב וכולם האחרים מטומטמים ואידיוטים, הלאומנים.
עסקה מאוד מאוד מפוקפקת עשינו הליברלים.
נכון.
אבל יהיה מעניין לראות...
עשינו שירות טוב לליברלים, אבל בכך ניסחנו את הביקורת הקהילתנית בסיפור ובחברה כלפיהם.
יהיה מעניין לראות מה הקורונה תעשה לכל העניין הזה, כי נדמה שלאנשים נמאס מהבדידות.
בדיוק, הקורונה היא זרז נגד הבדידות, כאילו היינו, אני כותב את זה גם מעניין בפתח דבר, שלנו כאילו, זה היה לפני זה עידן החיסונים, כשהספר הזה לא נכנס לדפוס, אין לנו את החיסון הקהילתני להתמודד עם הבדידות שהקורונה כופה עלינו, אין לנו... אנחנו לבד, תקועים בבתים שלנו.
אנחנו נחכה לחברת התרופות שתמצא חיסון גם לזה.
בולט זה האלוהים שלנו, לא? כשתכי בולט. חורשים את כל החורכים.
נכון. הם הרשת החברתית שמחברת בינינו. דוקטור דוד גורביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת. השבט אמר את דברו עם סימן שאלה בסוף. יש פה הרבה סימני שאלה. עם רוני לוינגר בהוצאת רסלינג. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו.
עכשיו, ספרים לזכור.
שלום לגיל ססובר, שמגיע לכאן באופן קבוע כדי להזכיר לנו ספרים שלא כדאי לשכוח, והיום יונים בדשא, שמוכיח שהמלחמה במינכן של 1949 אמנם נגמרה, אבל אולי הדברים שהובילו למלחמה לא נגמרו כלל. וכלל. הספר הזה יצא בתרגומו של גדי גולדברג בהוצאת קרמל בשנת 2006. שלום גיל ססובר.
שלום וברכה.
אז...
יונים בדשא.
יונים בדשא.
יונים בדשא. קודם כל, אני חושב שמעולם עדיין לא התייחסנו לעניין העטיפות של ספרים.
אהה.
אני גם חושב שאין יותר מדי מה להתייחס. זאת אומרת, באמת צריך להיבחן במה שיש בפנים. אבל זה ממש היוצא מן הכלל שיש איזו עטיפה שאתה מרים. כאילו, אתה מרים את הספר, וכאילו ברור לך שהם באו להגיד לך משהו. אני זוכר, אני חושב שזה היה No Country for Old Men, הסרט הזה, האפוס הזה, שהוא מתחיל באיזה מין רולר כזה של איזה 12 דקות, בלי מוזיקה, ואז כאילו ברור לך שהיוצר כבר החליט בשבילך, שמה שאתה הולך לקרוא זה אגדי, והוא הולך להתיר בך איזה חותם, והייתה לי בדיוק הוצאת תחושה בספר הזה, זאת אומרת, זה ספר שיצא בהוצאת קרמל המאוד צנועה והמאוד איכותית, ופתאום יש איזה מין עטיפה בשחור עם הטבעה של ירוק זרחני.
של השם כאלה. של הספר והסופר, זהו, יש שם, זה שחור וירוק.
כן, וגם כשאתה פותח יש עוד כמה כפולות כאלה של קרטון שחור, ואתה כאילו אומר... כאילו, מדוע, מה שנקרא.
ומה אתה חושב לעצמך?
ואז אתה מתחיל לקרוא. עכשיו, יש הרבה ספרים שהפסקה הראשונה, או עמוד השניים של הספר, הסופר כאילו מטיל את מלוא משקלו, ומנסה לעשות עליך את הרושם הכי כביר שהוא מסוגל, ולעיתים הוא מצליח ולעיתים הוא לא. ופה זה פשוט לא נגמר. זאת אומרת, ברור לך אחרי כמה עמודים שיש הצדקה לעטיפה הזאת, ובאמת מדובר באיזה יצירה מאוד יוצאת דופן, אני חושב ש... קודם כל מדובר בזרם תודעה שהוא כמובן התחיל עוד לפני מלחמת העולם השנייה, אבל אני חושב שהספר הזה הוא די יוצא דופן, בעיקר בעובדה שזה זרם תודעה לא של גיבור אחד, אלא מין זרם תודעה קולקטיבי. הוא בעצם לוקח פסיפס של דמויות אחרי המלחמה בברלין, ונכנס לכל אחד לעמקי התודעה. ומה שמאוד ברור זה שכשהסופר כתב את הספר הזה, זה לא היה מאותם סופרים שקמים בבוקר ובתור עונש הם יושבים 10 שעות מול השולחן וזורקים עמודים ריקים לפח, אלא בשנייה שהוא הניח את היד על המחברת, ואנחנו לא נאשים אותו שעשה את זה על מחשב כי לא היו עד, הוא פשוט לא הפסיק לכתוב עד שכאבה לו היד.
כלומר, זה לא הסופר הפקיד שהוא ממושמע והוא כותב 8 שעות ביום.
לא, הוא ממש לא, הוא ממש לא היה בעונש. עוד מאוד ברור זה שבכל הספר הוא נותן לך סימנים ורמזים, ובעצם יש כל מיני רבדים ברמה הזאת לספר, וברור לך שהוא יודע את כל התיאולוגיה ואת כל הספרות ואת כל התרבות, ובעיקר את זאת היוונית. גם חלק מהגיבורים שלהם קוראים להם אודיסאוס וכל מיני כאלה, הוא גם לא מתבייש בזה. כמובן גם את הברית החדשה ואת הברית הישנה, זאת אומרת הוא מאוד מאוד אינטלקטואל, אבל זה כל כך ברור שמה שהוא כותב פשוט שופע ממנו כמו איזה מעיין בלתי נדלה, שממש קשה לו לעצור את זה. עכשיו הרבה פעמים בסוג של הספרות הזה אנחנו רואים מין שם תואר אחד ושני, ובדרך כלל אחרי השלישי כבר לא נעים לסופר, הוא כאילו מרגיש שהוא מציק לך והוא קצת מעמיס עליך ויכול להיות שזה יותר מדי. פה הוא פשוט עושה את זה על עמודים שלמים של שמו תואר בלי להתבייש, ולמזלנו זה עובד, ולדעתי לפחות בגדול. כאילו.
מה הוא מתאר שם אבל? כאילו, על מה מדובר שם?
הספר הזה יצא בשנת 51, ובעצם הוא אחד מטרילוגיה של ספרים שכתב אותו וולפגנג קפן הזה. עכשיו, מסתבר שהקפן הזה הוא גדל ללא אב, והוא תמיד הזדהה עם המיעוטים ועם הנחלשים ועם אלה שהציקו להם, ובגרמניה כמובן שזה היו בעיקר היהודים. גם הראשון שנתן לו עבודה היה יהודי, והמול הראשון שלו היה יהודי, ובתור סופר רבים מחבריו היו יהודים, והוא ברח קצת אחרי 33, הוא ברח לדעתי להולנד, אבל מאחר והוא כל כולו נתלה בגרמנית, אז הוא חזר לגרמניה ב-38 כבר, ואת כל המלחמה הוא עושה. מה שהוא נותן לנו, אם הספר יצא ב-51, זה אומר שהוא נכתב, לדעתי לפחות, כן, הוא התחיל להיכתב כמה שנים לפני, וזה אחד מהספרים הראשונים שבאים לעשות איזשהו, אני אפילו לא בטוח שזה עדיין ברמה של חשבון נפש, אבל זה בהחלט מה עובר על גרמניה, על אותה אישה שפתאום אחרי 40 דורות של כסף ישן וטוב הירושה שלה הלכה, והיא לא מאמינה איך זה קורה דווקא במשמרת שלה, ועל אותה אישה שמתאהבת בוושינגטון, באחד החיילים האמריקאים שמוסבים בברלין, והיא הרה לו, והיא קצת כמו שקיבוצניקים עדיין עושים ברית מילה, למרות שהם אוכלים חזיר ביום כיפור, אז היא אומרת, אני ממש לא גזענית, כן? אני אוהבת אותו, וזה רומנטיקה והכל, אבל ילד קושי זה קצת יותר מדי. ואותו רופא שסוחר בסמים, ואותם בתי בירה שלא ברור להם אם זה בסדר לרקוד על המר שהיה אהוב על היטלר.
אז אתה אומר אבל בעצם שזה באמת לא סוג של חשבון נפש, אלא להגיד, תראו, אנחנו נורא מסכנים, ויש שיגידו, אתם מסכנים. אולי הייתם צריכים להתנהג אחרת.
אז אוקיי, אז הראשון שהתחיל את היורים ובוכים מייד אין גרמניה, אז כמובן היה ערך מריה רמארק האדיר, במערב אין קול חדש, אבל היו לו עוד כמה ספרים, ביניהם על גם כן חבורה של ילדים שכולם יצאו למלחמה, ומה קורה איתם עם אלה לפחות שחזרו. אבל כן, עכשיו זה מאוד ברור שקפן בעצמו היה אנטי-פשיסט, כן? זאת אומרת, זה ברור שהסופר, הדמות העל של הספר הזה היא אנטי-פשיסטית, אבל הדמויות, יש בהן מהכל, ואני חושב שמה שבולט זה איזשהו, או מה שיוצא בעצם מהמילים שלו, זה איזשהו בלבול ובעיקר מבוכה. איך זה יכול להיות? איך נתנו למטורף הזה, ומילא עוד בהתחלה, אבל באמת אחרי הקרב על סטלינגרד, שהיה ברור שהכל נגמר, איך נתנו לזה להגיע לדרזדן ולהשמדה של ברלין, וכאילו למבוכה הזאת של העם הגרמני, זה גם, אנחנו היום רגילים לראות את גרמניה בתור איזה מעצמת על, כן? גם טכנולוגית ומבחינת ייצוא ו... מין איזה סמל לדיוק ולאיכות, אבל אף אחד לא ידע מה הולך להיות עם גרמניה אחרי המלחמה. היא הייתה ליטרלי מרוסקת, כאילו, זאת אומרת, הערים שלה היו מוצצות לחלוטין, מטוסים עוד חגו, ואנשים היו בטראומה. גם לנו, למזלנו, אני אומר, קשה מאוד להבין את זה, אבל בעצם... זה קצת, יש איזה קורלציה, כן? מ-1914, מתחילת מלחמת העולם הראשונה עד 45, בעצם כל הדור הזה של ילדים מגיל 14 עד גיל 45, בעצם לא נשאר מהם כלום. זאת אומרת, זה 30 שנה שהלכו לפח.
הדור האבוד, קוראים להם.
כן, אולי... זה כל כך קיצוני של מלחמת העולם הראשונה, שפעת הספרדית ומלחמת העולם השנייה, שאו שהם מתו, או שהם חזרו פצועים, או באמת צרותים ברמות שכאילו... לנו קשה לדמיין את זה.
אני חושבת שאולי כדאי שנקרא משהו ממה ששלחת לנו.
יובל? שניהם, כן. נלך על שניהם.
יאללה, יובל.
מתחילים הראשון. הספרטנים נהגו להשליך את הוולדות המעוותים אל גאיות, דיקטטורה צבאית, מדינה טוטליטרית, עניין נתאב, מוטב אתונה. אבל היפוקרטס, הוא צריך לבוא פעם למרפאה שלי ולשמוע. אני אתאבד אם לא תעשה את זה, אדוני הרופא. אני רוצה להיפטר מזה. ולדעת לאן הן ילכו, להפלות הפרימיטיביות. ואז הן מתות לאלפים, זבניות, מזכירות, בקושי מצליחות לפרנס את עצמן. ולאן זה מדרדר? תורים בבית תמחוי, קצבאות סעד, משפחות אומנות, אבטלה, כלא, מלחמה. הייתי רופא צבאי. מה לא נפל לי שם אדום על השולחן שלי? כמו ולדות הם נראו. הגפיים כבר קרוטים, נולדו למוות, בני 18. מוטב היה להם שלא נולדו מי שנולדו. ומה מצפה לתינוק הקושי הזה? צריך לאסור עליהם לקיים יחסי מין. זה חסר סיכוי, הם אף פעם לא יפסיקו. אין לי התנגדות לצמצום הילודה, מלטוס, כשרואים אילו מקרים מגיעים למרפאה שלי. אני צריך להחליף מקצוע. חמור של קופת חולים, זה מה שאני. מנהלי הקופה בונים ארמונות, ואנחנו מקפלים גרושים. אז זה בעצם המצב של, שאומר, אין בכלל טעם לחיות. ואין שום פתרון גם למצב הזה.
אני קודם כל, היופי זה שיש שם, לדעתי למעלה מ-20 דמויות שאנחנו באיזה בליל כזה, בתוך איזה מסה או איזה בצק שאחד מתרבב בשני, אז קשה להבין. אני גם חושב שהוא עשה את זה בכוונה, זאת אומרת, זה לא איזה עלילה שיש לה איזה קו אחד מנחה, ומשהו נפרם, אחרי זה משהו נפטר, או בסטייל טרגדיה. זה באמת אוסף של תודעות שכולם חיות במקביל, וברור שיש איזה סיפור לכל אחד שכן מנחה אותה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה באמת להבין את התור הזה שנמצא, אני חושב, בנפש של כל אחד מהם, ואז מתוך זה נוצר איזה תור כללי שם, איזה... אני אפילו לא חושב שזה אבדון, אני באמת חושב שזאת מבוכה, הם פשוט... זה קצת קשה, ניסיתי לחשוב על מה חושב אותו אנטי-פשיסט שנמצא, לא משנה, בבית פוט או בכל מקום אחר בגרמניה של המלחמה, שוב, בעיקר בשנים האחרונות, בשלוש השנים האחרונות, תופס סטלינגרד, והוא קם כל בוקר ותופס את הראש ואומר, זה לא יכול להיות, ואז פתאום נגמרת המלחמה, ונשאר אבק מגרמניה, כן? נשאר אבק, והם פשוט מביטים בעצמם, זה סוג של כלימה, זה אומרים כאילו איך הבאנו את זה לעצמנו, או שאנחנו הבאנו את זה, או שאחרים, או איך נתנו לזה לקרות, וזה מה שעולה יותר מאשר הרצון למות. אני לא חושב שיש, לדעתי אין שם גם אף דמות שמתאבדת, יש אחת שמנסה להרוג את הילד, אבל כמו שאמרנו, זה רק בגלל שהוא קושי.
סתם גזענות, לא משהו מיוחד.
כן, גזענות לייט, כאילו, אבל...
לייט, אוקיי. גיל ססובר, אני חייבת לומר ששכנעת אותי ואני הולכת להשיג לי את הספר הזיונים בדשא. תודה רבה.
כן, נראה לי שכדאי לקרוא רק גם את החלק השני.
אין לנו זמן לזה, אנחנו נעלה את זה לעמוד הפייסבוק שלנו. כולם יוכלו לקרוא. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות. ובכן, אנחנו הפעם בסטטוס שלנו עם המשורר ומבקר השירה אילן ברקוביץ', דוקטור אילן ברקוביץ', שלא מתייאש וגם בשנת הקורונה מחלק את פרס נפיר לשירה, פרס שכולו התנגדות לעובדה שפרס ספיר מוקדש אך ורק לפרוזה. זאת המחאה שלו על הדבר הזה. זה פרס נפיר, זה פרס של איש אחד, one man show.
כן.
שזה אילן ברקוביץ'. הוא קובע את המועמדים, הוא מכריז על הזוכה וכולי. אז אתמול הוא הכריז על הזוכה בפייסבוק, הזוכה נכון. בפרס נפיר.
נכון.
בבקשה.
והזוכה בפרס נפיר לשנת, לשירה לשנת 2020-2021, היא המשוררת סתיו אטלן על ספר השירים הראשון שלה, פלשבק, שיצא בהוצאת אנג'יר בעריכת לורן מילק. הוא כותב כך, אמנם בקומניקט שצורף לספר, מצוין, כי סתיו היא המשוררת הטרנסג'נדרית הראשונה שמוציאה לאור ספר שירה בישראל, אך העובדה הביוגרפית הזאת, חשובה ככל שתהיה, היא לא העיקר כאן, אלא השירה הצרופה שהספר הזה, המטלטל והמצמרר, מכיל. הוא כותב שבשבועות האחרונים הוא פרסם כאן, כלומר בפייסבוק שלו, כמה השירים מתוך הספר הזה, והוא אומר, הפעם אפרסם כאן שיר נפלא בשם גינה, שילווה את רגעי הזכייה, והוא אופטימי יותר ורומנטי יותר מרוב השירים הללו, אם כי גם בהם, הוא אומר, יש תמיד יסודות כאלה שהמשוררת מכנה בספר, נוסטלגיה.
מעניין שהוא מקפיד לבחור באופטימי יותר וברומנטי יותר, במובן הזה אתם די דומים, יובל, גם אתה היית בוחר כמו.
אותו אדם כמעט.
אז בוא נקרא את גינה של המשוררת סתיו אטלן, וככה זה הולך. בגינתי שלושה קרטוני פיצה ישנים. עץ גבוה שמתנשא אל השמיים. השער סגור במנעול אופניים. שום דבר מתורבת לא יצמח כאן. בביתי שולחן עבודה, שולחן קפה ללא ספה. הציצים שהפכו למאפרות, צלב קטן על הקיר. וכשהיא באה לפתע הבית, מתנקה כמו מעצמו. זהה רבויית אקונומיקה, נוגעת בשפתיים, מפרקי האצבעות, תופסים את קצוות המיטה. צמח מטפס על הקיר.
אז הוא לא מסתפק בזה, אלא מספק לא נימוקי השופטים, אלא ניתוח. זה דבר מרענן, ניתוח של השיר, אולי שופטים נוספים צריכים לעשות זאת. הוא כותב מה בעצם קורה בשיר האהבה הנפלא הזה. בבית הראשון מתוארת גינת המשוררת, ולאחר מכן ביתה ברשימה קטלוגית. הטור הרביעי חורג מהתיאור הקטלוגי ומהווה מעין עיבוד נתונים של העצמים הנמצאים בגינה. שום דבר מתורבת לא יצמח כאן. כמעט כל טור מקבל משמעות נרחבת לאור הטור הזה. למשל, הציצים שהפכו למאפרות, כלומר לא מילאו יעדם המקורי, המניב, הצלב הקטן על הקיר מתקשר לשירים נוספים בספר, עוסקים במוטיבים נוצריים, בלי פחד וללא דעה קדומה. ואז מתחיל הבית השני בהתרחשות דרמטית כשהיא באה. אנחנו לא יודעים מי זו אותה היא, ואנחנו יכולים לדמיין אותה, וגם לראות עד כמה יש לה כוחות פלאיים, או עד כמה היא מצליחה להזרים כוחות פלאיים בזו שאוהבת אותה ובעצמים בביתה. לפתע, הבית מתנקה כמו מעצמו, צמח מטפס על הקיר. חוסר חיוניות כמעט גמורה בבית הראשון של השיר, התיאור בבית השני מציג חיוניות אקסטטית ממש. הגינה מתבררת להיות איפה כגינת האהבה של שיר השירים.
טוב, אז הזוכה המאושרת סתיו אטלן תקבל 500 שקלים, פסל של המשוררת דנה בומץ. אגב, מה זאת אומרת פסל? פסל שהמשוררת דנה בומץ פסלה?
לכבוד הפרס,
או
כן.
או פסל שבו רואים את המשוררת דנה בומץ, שמישהו פיסל את המשוררת דנה בומץ.
זה באמת מעניין.
וסט צילום של הצלמת והמשוררת דוקטור בר גורדון. נחמד מאוד, פרס נפיר לשירה, אנחנו בעד.
נכון.
בוא נעבור, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים.
נעשה המלצות קודם, מספיק.
אז נראה לי שאנחנו נעשה המלצות, בוודאי.
כן.
אין לנו שום ברירה,
אז
המלצות.
אז כרגיל, המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום, בשעה 8:30, בזום של בית אריאלה וספריות תל אביב, יפו. תל אביב יפו.
יפו.
התקיים מפגש עם עודד קרמלי ושני פוקר, עורכי הספר אנדרטה של צרת, הכולל שלושה מחזות שטרם פורסמו של יונה וולח המשוררת. אנחנו דיברנו השבוע עם עודד קרמלי, וזה ספר אוצר, ממש ספר נהדר, אז שווה לשמוע מה יש לשניים האלה להגיד.
נכון, מחר יום חמישי בזום של הספרייה הלאומית יתקיים יום עיון בעקבות כתיבתו של המשורר נתן זך, שהלך לעולמו לפני כשלושה חודשים. זה יתחיל ב-17:00 בערב עם פרופסור דן מירון, ימשיך עם שיח משוררים ואורחים על השפעתו של זך, על השירה העברית, וגם הקרנה של הסרט פגישות עם נתן זך, ושיחה עם יעל פרלוב, הבת של הקולנוען דוד פרלוב, ועורכת בפני עצמה.
מחר גם תהיה בזום של הספרייה העירונית תוד השרון, הרצאה של המרצה אירי ריקין, בשעה 20:30 בערב, הוא יסביר מדוע פו הדוב הוא הפילוסוף החשוב ביותר של המאה ה-20. זו טענה שנשמעת מדי פעם, כבר קראתי ספרי פילוסופיה שטוענים את זה, ודרך אגב, יש גם טענה שזה לא פו הדוב, אלא הומר סימפסון, יש גם ספרי פילוסופיה על זה, אני לא בטוח עד כמה הם רציניים, החבר'ה שטוענים את הטענות האלה, אבל כן טוענים שאפשר לראות השפעות של פילוסופים גדולים ואמירות מאוד מאוד פילוסופיות בתוך ההגות הזאת הגדולה. בטח יהיה מעניין לשמוע מה הוא אומר.
אין שום ספק, פשוט שיא העניין. מחר, יום חמישי, בשעה 21:00, בזום של אגודת הסופרים העברים, יתקיים אירוע נוסף בסדרה שירה אל תוך הלילה, והפעם על אורח של יונתן רטוש. השתתפו צביקה ניר, פרופסור ניסים קלדרון וריטה קוגן.
אנחנו צריכים לסיים,
יש לנו איזו הודעה, נכון, אתה כן, רואה אותה לפניך?
כן, כן, okay. מודיעים לנו שבין התאריכים ה-21 ועד ה-27 בפברואר, התדר 104.9, אותו תדר שאנחנו מכריזים עליו כל פתיחת תוכנית, הוא לא יקלוט את כאן תרבות.
בשבילי זה ממש בעיה.
כי אני כבר רגיל.
לא, כי גם באוטו כשאני שומעת את כאן תרבות, אז זה מכוון לי על 104.9.
עכשיו
אני מודה שאני עילגת של מכשירים מהסוג הזה.
את לא יכולה להזיז.
אני לא יודעת איך מזיזים את זה. אני אנסה, אבל אני לא מבינה, כי למה הם מזיזים את הגבינה ככה?
תראי, יש כנראה איזה עניין טכני, אנחנו לא מבינים מה קורה שם, אבל אני רוצה להגיד לך שני דברים.
יש תדרים אחרים.
יש תדרים אחרים. 104.7, 104...
אתה רואה, אמרת כמעט 104.7.
נכון, אני רגיל.
104.7 זה לא נורא, אני יכולה לרדת שניים ככה. את זה אני עוד יודעת איך לעשות. אוקיי, בוא, מה עוד?
זה עניין בעצם של מרחק, זה לא עניין עקרוני, זה עניין של כמות. אוקיי, תקשיבו, 104.7, 105.3 ו-105.1, עדיין אפשר לשמוע אותנו ברדיו, הכל יהיה בסדר, ומאזינים לטובת כל מי שנוסע ברכב עם בלוטוס, אתם יכולים פשוט לפתוח את האפליקציה של כאן תרבות, של כאן, סליחה, ולשמוע כאן תרבות, ולשמוע את זה דרך האפליקציה, לא צריך תדרים.
את זה אני לא יודעת לעשות, בשום צורה. אגב, יש לי במכונית, אני לא יודעת לתופל את זה. טוב, אני יודעתי שאני אלגת של הדברים האלה.
אני אסדר לך, אני אסדר לך, אבל אני לא בטוח, יכול להיות שצריך להחליך לפתח את האוטו בשביל זה.
את האוטו, בסדר. אז זה זמננו לסיים, אבל אני הולכת לקנות מכונית חדשה עכשיו. תודה רבה לאבי שמי ולזוהר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.